הנדסה היא ללא ספק אחד המקצועות הרווחיים והמתגמלים ביותר במשק. גם בתקופת הקורונה קיבלנו תזכורת לזה. אבל מה המשמעות העמוקה והאמיתית של ההנדסה? מדוע ואיך ההנדסה היא כלי לשינוי חברתי? איך כלים הנדסיים מסייעים לפתרון בעיות אנושיות? ומדוע קוד כותבים עם משמעות או לא כותבים בכלל? ננסה לענות על השאלות הללו עם דוקטור אפרת פרל, ראש תוכנית המצטיינים סמארט-אפ באפקה, ועם אפי מלכה, סטודנט שנה שלישית להנדסת חשמל.
אפקה טוק, הפודקאסט של מכללת אפקה להנדסה בתל אביב. מדברים הנדסה.
נתחיל איתך אפי. למה בחרת ללמוד הנדסה?
כבר מהתיכון אני זוכר את עצמי שהתחברתי למתמטיקה ולפיזיקה, ואהבתי לפתור אתגרים. ידעתי שלימודי הנדסה בהחלט יכולים לחשוף אותי לאתגרים השונים בתחומים אלו. הנדסה בתחומי השונים בהחלט יכולה לעזור לפיתוח בקידום בעיות שונות ואף להביא לגילויים פורצי דרך. לאחרונה אנחנו הסטודנטים בסמארט-אפ נפגשים עם בוגרי אפקה שעובדים בתעשייה ומתמודדים עם אתגרים אמיתיים וצרכים אמיתיים.
מה למשל?
אחד מהם היה להבין איך לעמוד דווח למצלמה טרמית על מנת להיות במרחק אופטימלי ללא צורך בגורם אנושי, בכדי לאתר תאים סרטניים בחלל הפה, וכך לזרז את האבחון ולאפשר טיפול מדויק. ואנחנו הסטודנטים באמצעות חשיבה משותפת הגענו לפתרון, וזה משהו שיכול להציל חיים ולשנות חיים. וזו גאווה, זה משהו לקום בבוקר בשבילו.
אפרת, את לא מהנדסת.
אני לא מהנדסת, אני מגיעה מתחום אחר לגמרי, למרות שהוא תחום שבאיזשהו מקום כן מתחבר לתחומי ההנדסה השונים, אני מגיעה מתחום שנקרא תורת התורים. תחום במתמטיקה, בחקר ביצועים. אבל למרות שאני לא מהנדסת, אני יכולה להגיד לך שאני מאוד מאוד התאהבתי במה שאני עושה, אפשר להגיד ככה עם הסטודנטים. זו באמת גאווה גדולה, אני מאוד נהנית לראות את מה שהסטודנטים עושים, את ההישגים שהם מגיעים אליהם, ובסופו של דבר כשאנחנו עושים דברים שהם מרגישים לנו משמעותיים, ואנחנו מרגישים שאנחנו באמת מביאים שינוי, התחושה הזאת היא, אין שום דבר שמשתווה לה.
שניכם מדברים על ערכים ועל תרומה לחברה, אבל אי אפשר להתעלם מזה שהצורך האנושי הזה מתורגם לצורך מסחרי ולהרבה מאוד כסף.
אפי, אני ברשותך אענה, למרות שאני לא מהנדסת. זה נכון, זה בסופו של דבר, אנשים מסתכלים, כמו שאומרים, דרך החור של הגרוש. אבל יחד עם זאת, גם כשמסתכלים על דברים דרך החור של הגרוש, אם אין איזשהו צורך אמיתי מוצרים ההנדסיים, בפתרונות ההנדסיים, אם הם לא באמת עונים על איזשהו צורך אמיתי, אז אין בהם טעם. נכון, כסף מאוד משמעותי כאן, אבל גם העשייה עצמה, גם הצורך. צריך להסתכל על הצורך ולענות עליו.
אפי?
לדעתי, אני חושב שצריך שתהיה את התשוקה להיות מהנדס. מהנדס יכול לקבל בסוף בעיות תוכנה כל הזמן, ולכתוב קוד מהבוקר עד הערב, מבלי להבין מהי מטרת הקוד ומהו העומק הקוד שהוא כותב. אבל לדעתי הצד השני והרחב יותר הוא להבין מהי המטרה. ניקח לדוגמה, צוות מהנדסים שמקבל פרויקטים עבור חברות ביטחוניות חיצוניות, והמהלכים שהם יבצעו יסייעו להציל חיים, לדעתי זה מה שמוביל לפתרון טוב יותר ולהבנה של למה אתה עושה את מה שאתה עושה. לדעתי זה מעבר לצורך מסחרי נטו.
עידו, אנחנו יכולים לקחת לדוגמה את הסמארטפון. אני בטוחה שמי שהמציא את הסמארטפון לא עשה את זה מתוך רצון פילנטרופי לעזור לאנושות, אלא קצת לרפד את חשבון הבנק שלו. בסופו של דבר, הסמארטפון שהוא המציא, ענה ועדיין עונה על הרבה מאוד צרכים שיש. בסופו של דבר, למרות שהסיבה שלשמה הומצא הסמארטפון היא סיבה כלכלית, הוא הביא הרבה טוב, הוא שינה הרבה דברים, בסופו של דבר הוא קידם אותנו. אני רק רוצה גם להגיד, בהמשך למה שאפי אמר, שנכון שהרבה מגיעים לתחום ההנדסה מתוך שיקולים כלכליים, אבל אם בסופו של דבר אנחנו מבלים את היום שלנו בדברים שאנחנו לא באמת נהנים מהם, זה יבוא לידי ביטוי. רואים את זה באיכות של מה שאנחנו עושים, בעומק של הדברים שאנחנו מייצרים. בסופו של דבר זה, מה שנקרא, יחזור אלינו כמו בומרנג. זאת אומרת, זה יבוא לידי ביטוי בביצועים שלנו, בקידום שלנו בעבודה, בשכר שאנחנו נקבל, ביכולת שלנו להתקדם. אז חבל, צריך לעשות דברים כי נהנים מהם, ולא רק כי אנחנו חושבים שזה יביא לנו הרבה כסף.
אפי, איך לוקחים צורך שקיים בעולם ומטפלים בו מבחינה הנדסית?
אז הטייני האוס, אני לא יודע כמה שמו על זה, זו דוגמה שפותרת קושי חברתי עם כלים הנדסיים. אני אספר על הפרויקט שאנחנו עובדים, בסמארט-אפ, טייני האוס הוא בית קטן על גלגלים, שלא מחובר לתשתיות פיזיות, אבל כן מאפשר מגורים. זה למעשה פרויקט שהתחלנו לעבוד עליו כחלק מהתוכנית, והוא זה שישמש כאף טיפוס, שבמסגרתו תלמידי תיכון שלא מוצאים את מקומם במערכת החינוך, מוצאים את עצמם בונים בית. והחלק היותר חשוב הוא להבין שהם רוכשים ידע ומיומנויות מקצועיות בתכנון עלויות. ניקח דוגמה, תכנון, בין אם זה תכנון חשמל, עיצוב פנים, חוזק, פיתוח תוכנה לבית חכם, שלפני כן התלמידי התיכון לא ידעו שהם מתחברים לתחומים אלו. מעבר לכך, זה גם פרויקט שנותן מענה למחירי הסחירות הגבוהים בארץ ובפרט בגוש דן. אז אמרנו, גם פותר קושי חברתי, גם ירוק לסביבה, וגם נותן מענה למחירי הדיור.
זה ממש בית שבסופו של דבר יפותח ויהיה מוצר אמיתי?
זו השאיפה שלנו, אנחנו רוצים להכניס את זה לכלל האוכלוסייה, זה משהו שהוא ירוק לסביבה, זה משהו שחי על פאנלים סולאריים, חי מעצמו, אנחנו רוצים להכניס את זה ולהביא את התלמידי תיכון שלא מצליחים להגיע למסגרת מורה מול תלמיד, וכחלק מהתוכנית הזאת במהלך השלוש שנים, הם יוכלו להביא את עצמם לידי ביטוי ולהבין מה הם ירצו לעשות כשהם יהיו גדולים, לחשוף אותם לתחומים השונים, וזו השאיפה שלנו, השאיפה העיקרית.
אפי ציין, זה בעצם חלק מבנייה של תוכנית לימודים לתלמידים בבית ספר תיכון, ובעצם הרעיון הוא לייצר להם פלטפורמה שבה הם יכולים לחלום בגדול, זאת אומרת לעשות דברים שהם לא היו חושבים שהם היו עושים בעצמם, לתת להם לתכנן בעצם את בית החלומות שלהם. אנחנו מדברים על נערים, טינג'רס, שהיום חיים אצל ההורים שלהם, חלקם בחדר משל עצמם, חלקם חולקים אולי חדר עם אח או אחות, ולתת להם בעצם את האפשרות לחשוב מה יהיה בית החלומות שלהם, לתכנן אותו, לבנות אותו, להקים אותו, לסדר אותו, לעצב אותו, להחליט באיזה צבע הם רוצים את הווילונות, ואיך הם רוצים את כיסויי המיטה, וממש ללכת הכי רחוק והכי פרוע עם המקום שבו הם היו רוצים לראות את עצמם חיים. כמובן, תחת המגבלות של
מגבלות המציאות.
טייני האוס. בדיוק. גם מגבלות המציאות וגם מגבלות המימדים שיכולים להיות. בכל זאת, מדובר על טייני האוס, בית קטן.
כאשת אקדמיה, איך זה מרגיש ללוות תהליך כזה שהוא לא רק מחקרי ותיאורטי, אלא ממש מעשי, פיזי?
וואו, האמת שזה כיף, זה כיף גדול, במיוחד כי בעצם אני זוכה ללוות את הסטודנטים ולראות אותם מיישמים את מה שהם למדו גם קצת בכיתה, אבל בעיקר מה שהם לומדים בכוחות עצמם, כי האג'נדה הפדגוגית שלנו בתוכנית סמארט-אפ היא שאנחנו לא אומרים לסטודנטים, תלמדו את הנושאים האלו והאלו, אלא אנחנו מציבים בפניהם סוג של אתגר, ונותנים להם למצוא את המענה לאתגר הזה. עכשיו, לצורך מימוש המענה לאתגר, יש ידע מקצועי, הנדסי, חברתי, שהם צריכים לרכוש ולהשתמש בו. אז הם רוכשים את הידע מתוך צורך אמיתי, והם מממשים את הידע הזה, מיישמים אותו הלכה למעשה, תוך כדי שהם רוכשים אותו. ואז הלמידה של הידע והמיומנויות היא הרבה יותר משמעותית, ואני בטוחה שמה שהם לומדים במהלך העבודה על האתגרים בסמארט-אפ, אלה דברים שהם לא ישכחו לעולם. זאת אומרת, אלה, גם חוויות שהם צוברים, אבל גם ידע מקצועי ומעשי, זאת אומרת, ממש עבודה, מה שנקרא מלוכלכת עם הידיים, זה משהו שילווה אותם לתמיד. הם יזכרו את זה, וזה יהיה שלהם forever.
אפי, איך התחושה שלך בתור מי שמשתתף בפרויקט הזה, ואולי יום אחד יהיה אחד האנשים שפיתחו פתרון שיעזור לכמות עצומה של אנשים ולסביבה?
אישית אני מרגיש ממש את מה שאפרת אמרה, זאת אומרת, לדעתי העשייה האמיתית בלימודי הנדסה זה להיחשף לאתגרים ולצרכים האמיתיים שיש בתעשייה, וזה מה שגם משפיע על המסלול ההתמחות שלי במהלך התואר. אני חושב שברגע שנותנים פתרון לבעיה אמיתית ולצרכים אמיתיים, בין אם זה קושי חברתי ובין אם זה קושי, כל קושי אחר שאנחנו יכולים להגיע, התחושה היא תחושה חזקה ותחושה טובה. ובנוסף לזה, כחלק מהמסלול התמחות שלי, אני הייתי בטוח שאני אתמחה בזרם חזק, ותוך כדי הלימודים שלי הבנתי, וגם כחלק מהתוכנית, הבנתי שאני צריך לשנות את המסלול ההתמחות שלי. נתתי פתרון לבעיות הנדסיות שקיימות, כחלק מהמסגרת של התוכנית, והבנתי מה אני אוהב ובמה אני רוצה לעסוק. לכן אישית אני שיניתי את המסלול ההתמחות שלי, ובחרתי להתמחות בעיבוד אותות, כי הרגשתי שאני חייב להיות שם, וזה התחום שאני אוכל להביא את המשמעות שלי כמהנדס.
איך אתם מתכוונים להמשיך את, את הרוח הזאת שמניעה אתכם, את אפרת כמרצה, ואיפה אתה כמהנדס לעתיד?
אני חושבת שהדרך הנכונה, ללמוד באופן כללי, היא כמו שהסברתי מקודם. וכדי שלמידה תמשיך להיות משמעותית, צריך להמשיך בעצם ולהציב בפני הסטודנטים הצעירים הללו, שאינשאללה יהיו מהנדסים בעתיד, להמשיך ולהציב בפניהם את האתגרים הללו. עכשיו, מאוד מאוד חשוב שהאתגרים הללו גם יהיו אתגרים שהם אמיתיים, ויבטאו צורך אמיתי שקיים, וצורך שהסטודנטים גם יוכלו להתחבר אליו, ולראות את עצמם בתוך התהליך הזה. אז זה מה שאני מאוד, זה משהו שאני מאוד מאמינה בו, ואני מאוד דוגלת בו. אנחנו ממשיכים ועושים את זה גם במסגרת העבודה בתוכנית סמארט-אפ. למעשה, אנחנו כל שנה עושים פרויקט שכזה, פרויקט דגל של התוכנית. גם השנה יש לנו פרויקט כזה, הפרויקט של הטייני האוס, מה שאפי סיפר עליו, זה בעצם פרויקט שהתחלנו לעבוד עליו בשנה שעברה, ואנחנו ממשיכים לעבוד עליו גם עכשיו, מקווים שהקורונה בקרוב תאפשר לנו גם להביא אותו לסופו, ואנחנו ממשיכים ומקדמים את זה כל שנה, גם עכשיו אנחנו עושים את זה, יש לנו פרויקט חדש שאנחנו עובדים עליו, הוא נקרא שולחן הלמידה, שהרעיון שם בעצם הוא לפתח סוג של מערכת למידה שתהיה מאוד תומכת לומד, זאת אומרת, היא שמה את הלומד במרכז. ובכלל, לתת אתגר, לתת סוגיה, שסטודנט צריך לפתור, למרות שהוא לא מהנדס עדיין, והוא צריך להביא יכולות של מהנדס, והוא צריך להביא דברים חדשים, זה כיף לראות אותם מתמודדים עם זה. זה אושר, ואני גם חושבת שיש בזה איזשהו משהו שהוא מאוד חדש ורענן. כשאנחנו עוד לא שם, כמו שהסטודנטים עוד לא מתהדרים בטייטל של מהנדס, הם גם מרשים לעצמם קצת יותר לטעות. זאת אומרת, אין פה ציון, אין פה איזושהי חרב מעל ראשם שמאיימת עליהם. הם עושים את זה באמת לצורך הלמידה עצמה. וזה הדרך הכי טובה.
ואולי זה נקודה חשובה, כי הרבה פעמים אנשים רואים הצלחה של אנשים שהגיעו לתחום ההייטק למשל, ולא למדו, ומסתכלים עליהם במין הערצה כזאת של... אוקיי, אני לא צריך ללכת לבית ספר בשביל להצליח בחיים, ובעצם את אומרת שדווקא הלימודים באופן לא צפוי, נותנים להם את ההזדמנות לעשות טעויות, לעשות שטויות, מה שבתעשייה, אם הם יעשו את זה, הם יפוטרו.
לחלוטין, לגמרי, לגמרי. גם בתעשייה הם יפוטרו, וגם, אתה יודע, זאת אומרת, באופן טבעי, כל אחד בתהליך הלמידה שלו, כשהוא סטודנט או תלמיד בבית ספר, רוצה להגיע להישגים גבוהים, כשבדרך כלל, לצערי, הישגים גבוהים נמדדים בציונים גבוהים. ואני חושבת שאם כבר הישגים גבוהים, צריכים להימדד בתוצאות עצמן, ולאו דווקא בציון המספרי. אז כאשר אין את החשש של, או אם אני אעשה טעות, יפטרו אותי מהעבודה, או אם אני אעשה טעות, זה יבוא לידי ביטוי בציון שלי, כשבאמת יש להם את ההזדמנות לעשות וללמוד מתוך העשייה. אז הלמידה היא הרבה יותר משמעותית, והעשייה עצמה היא גם משמעותית יותר, כי הם מעזים יותר, יש יותר אומץ, יש יותר תעוזה, גם קצת מה שקוראים לו, אתה יודע, החוצפה הישראלית הזאת, אז יש גם את החוצפה הסטודנטיאלית, לבוא עם איזשהם מברקות הם חושבים שאף אחד אחר לא חשב עליהם לפני כן, שבחלק מהמקרים זה באמת נכון, ובחלק מהמקרים זה בעצם שיפור של משהו שכבר נעשה. וזה מקסים.
אני רוצה להוסיף על מה שנאמר, שהרבה סטודנטים שמגיעים לתחומי הנדסה, חושבים שזה הרבה מתמטיקה ופיזיקה, זה באמת הרבה מתמטיקה ופיזיקה, וצריך לבסס את זה בצורה טובה בשנתיים הראשונות, אבל... סטודנטים שהם כבר בשנה השלישית, אחרי שהם ביססו את כל זה, הם צריכים להבין ולחתור לאתגרים, ולמצוא פתרון לבעיות ממשיות, בשביל שהם יחשפו לחיים האמיתיים בתעשייה. וזה בדיוק כמו שאפרת אמרה, כל עוד יש אפשרות להתנסות, תתנסו, ולא רק אם זה, גם אם אתם לא נמצאים בפרויקטים, זה משהו שיכול להכין אתכם לחיים האמיתיים, וזה בהחלט אופציה ודרך לטעות כדי ללמוד כמה שיותר ולהיחשף ולהגיע לתעשייה כמה שיותר מוכן.
אתה חושב שהאידיאלים והדברים שמניעים אותך בתחום הזה, כאשר אתה סטודנט, זה משהו שאתה תוכל להמשיך ולשמור גם כשתהיה מהנדס, כשתעבוד בתעשייה?
בהחלט כן. סטודנטים חושבים שברגע שהם מסיימים את 4 שנים הקשות בהנדסה, הם חושבים שלא צריך ללמוד יותר, ומבחינתנו אנחנו סיימנו את התואר הראשון, נחשפים לתעשייה, מתחילים לעבוד ולעשות כסף. לא, זה לא נגמר. הלימודים נעשה תוך כדי העבודה והעשייה, וזה משהו שלא נגמר. אני יכול להעיד על המון, המון בוגרים בתעשייה שאומרים שאנחנו לא מפסיקים ללמוד וללמוד. זאת אומרת, יש לנו, קיבלנו כלים, קיבלנו, ביססנו את היכולות שלנו בארבע שנים האלה, אבל תוך כדי הם לומדים עוד, בין אם זה קוד, בין אם זה דברים חדשים, קורסים חדשים, זה לא נגמר.
כמו שלא היינו, לא היינו רוצים לראות רופא שמטפל בנו רק על סמך הידע שהוא למד כשהוא סיים את בית ספר לרפואה, אז אנחנו רוצים גם שמהנדסים יתעדכנו וילמדו דברים חדשים ופיתוחים וחידושים.
לגמרי, גם זה תחום טכנולוגי. בן אדם שישאר באותו תחום ויהיה במשבצת שלו, אני לא חושב שהוא ישרוד הרבה זמן. הוא צריך להתאים את עצמו לטכנולוגיה, להתאים את עצמו לחיים האמיתיים, לשנת 2021, ככל שאנחנו מתקדמים, הטכנולוגיה רצה. ואם אנחנו כמהנדסים לא נתאים את עצמנו, אנחנו לא נשאר הרבה זמן. זאת אומרת, הלמידה ממשיכה וממשיכה, אנחנו צריכים להיות על זה.
אפרת, איך משמרים באמת אנשים שסיימו ללמוד והלכו לתעשייה? יש לה אקדמיה דרך לעזור להם, דרך לשמר אותם ולסייע להם להמשיך להתקדם בלימודים ולהמשיך ללמוד בעצם, מה שנקרא lifelong learning, למידה מתמשכת?
בהחלט. אני יכולה להגיד לך שמעבר לזה שיש מסלולים לתואר שני, לימודים גם מעשיים, אבל יש לנו גם קהילת בוגרים מאוד ענפה ומשגשגת, שמנוהלת ביד רמה על ידי דגנית ציטרין בר-און. היא מארגנת למעשה פעילויות, כמובן בתמיכה של כל המכללה, פעילויות עבור הבוגרים, מאפשרת להם בעצם להשתלב גם בקורסים מעשיים, אחרי סיום הלימודים שלהם, אבל גם בעצם בפעילויות שהן תרומה לקהילה, החזרה לחברה, להיות מעורבים בפרויקטים ובאתגרים, שהם אתגרים מעשיים, מאפשרים להם בעצם להביא את היכולות שלהם, את הידע שהם רכשו כמהנדסים, וגם להנחיל אותו לדורות הבאים, זאת אומרת, גם לעבוד עם סטודנטים שכרגע לומדים במכללה, אבל גם עם פעילויות שהן ספציפית מותאמות לאוכלוסיית הבוגרים.
אתם חושבים שמהנדסים צריכים קוד אתי, כמו שיש לרופאים למשל, שבועת היפוקרטס, ומה הייתם כוללים בקוד כזה?
וואו, שאלה טובה.
כן.
תראה, אני אגיד לך את האמת, אני אגיד את זה מהצד שלי, אני אשת אקדמיה, אני מרצה במכללת אפקה כבר לא מעט שנים, אני חושבת שכן צריכים להיות איזה שהם קודים, אני לא יודעת אם לקרוא לזה קודים אתיים, אבל איזה שהם קודים התנהגותיים, של איך מרצה צריך להתנהל בתוך כיתה, ואיך מרצה צריך להתנהל מול סטודנטים. יחד עם זאת, אני חושבת שחלק מהקסם שלנו, גם באקדמיה וגם בתחום שהוא באופן ספציפי, תחום ההנדסה, תחום המדעים המדויקים, זה גם קצת לצאת מתוך המשבצת של עצמנו, קצת להיות שונים, קצת להיות אחרים, להביא איזשהו שפיץ, וזה בהחלט צריך לבוא לידי ביטוי גם בתוך הלמידה בכיתה. כמובן שישנם קודים אתיים שקיימים באקדמיה, שצריכים להיות באקדמיה, ונכון שהם נמצאים שם, אבל אני חושבת שזה כבר דיון מסוג אחר. כן, אני חושבת שכן צריך להיות. יש איזה שהם קווי יסוד שצריכים להיות מונחים וצריכים להיות על השולחן, וכן קווים שצריכים להיות קווים מנחים מול כל מהנדס בכל תחום. יש קווים אדומים שלא עוברים, אני חושבת שצריך מאוד מאוד לשים על השולחן את ההסתכלות הסביבתית, כלומר את כל נושא הקיימות והסתכלות ירוקה, ולוודא שהטכנולוגיה שאנחנו מפתחים ומייצרים לא פוגעת בסביבה שאנחנו חיים בה, והסביבה שאנחנו חיים בה זו גם הסביבה, זאת אומרת, של כדור הארץ, אבל גם הסביבה של החיים, האנשים שגרים סביבנו, וכל היצורים החיים שנמצאים בסביבה שלנו, בעלי החיים וכו', זה משהו שכן צריך לתת עליו את הדעת, וגם יחד עם זאת צריך לחשוב, אני חושבת שצריך לשמור מאוד מאוד ככה, קרוב ללב ולראש, את איך היו יכולים להשתמש בטכנולוגיה הזאת, בדרכים לא נכונות ולא נאותות, לו זה היה נופל בידיים או לא נכונות, ובהתאם לזה, לתכנן את הטכנולוגיה, או לייצר אותה בצורה כזאת, כן, כמה שניתן, כך שאי אפשר לעשות אביוז של הדבר. לא כדי לפגוע באדם אחר, או כדי לפגוע באג'נדות של אנשים כאלה ואחרים. באמת לשמור את הטכנולוגיות שהיא תשמש למטרה שלשמה היא נוצרה, ולא לשימושים לא נאותים.
נגעת בזה, אבל בואי ננסה להיכנס לעומק שזה. איך מוודאים שקוד אתיקה זה מיושם, בפרט בתעשייה שהיא לא פילנטרופית, אלא מוטת רווח, ובתקופה שבה בישראל מדברים על מחסור של 15,000 מהנדסים בתעשייה. זה בכלל אפשרי? זה בכלל שיקול שחברות לוקחות בחשבון?
אני לא יודעת להגיד לך אם זה שיקול שחברות לוקחות בחשבון, אני רוצה להאמין שכן. אני בטוחה שיש חברות יותר מתחשבות בזה, ואולי יש חברות שקצת פחות מתחשבות בזה, זה איזשהו, אני מאמינה שזה איזשהו מנעד. אני יכולה להגיד את זה לא רק כאשת אקדמיה ומתמטיקאית, אני גם אומרת את זה כאימא לילדים, וכמישהי שמגדלת משפחה במדינה ובעולם הזה. אני מאמינה שאם כל אחד מאיתנו יחשוב על הדברים לא רק מתוך נקודת המבט האישית שלו, שהיא יכולה להיות כלכלית, תהורה, גרדה, וזה בסדר לחלוטין, אבל יחד עם זאת, אני חושבת שהתפקיד של מהנדס זה גם קצת להיות שחמטאי, לחשוב כמה צעדים קדימה, לחשוב כמה מהלכים קדימה, ולהבין שהטכנולוגיה שהיום אנחנו מפתחים וחושבים עליה, היא תגיע בסופו של דבר לקהל רחב מאוד של משתמשים, איזה משתמשים אנחנו מייעדים להם את הטכנולוגיה הזאת, איזה משתמשים אנחנו מודעים לזה שהם יחשפו לטכנולוגיה, אבל היינו רוצים שלמשל פיצ'רים מסוימים, במידה והם קיימים בתוך הטכנולוגיה, לא יוכלו לפגוע בהם, אז איך אנחנו אולי מעדנים אותם או משנים אותם. אני חושב שהדוגמה הטובה ביותר לדברים האלה זה הרשתות החברתיות, שמצד אחד הן מחברות בין אנשים, ובאמת אפשרו לאנשים שלא נפגשו הרבה מאוד זמן, כל מיני יוצאי יחידות צבא, תיכון, שדרכיהם עבדו לאורך השנים, להתחבר מחדש ולהיפגש, אבל יחד עם זאת, הם גם יצרו פלטפורמה מאוד מאוד נרחבת לילדים, לפגוע אחד בשני. ואלה דברים שצריך לקחת בחשבון כשמתכננים את זה, וצריך לחשוב קדימה. זאת אומרת, גם אם היום אנחנו לא הורים לילדים, מתישהו אנחנו כן נהיה, ואנחנו כן נרצה לשמור ולהגן עליהם. אז איך אנחנו עושים את זה בצורה שהיא נכונה, מצד אחד לא פוגעת בטכנולוגיה וביכולות שלה, אבל מצד שני עדיין גם חושבת על מה יקרה ביום שאחרי.
אפי, איפה אתה רואה את עצמך בעוד 5-10 שנים?
תופס את המשרד, עובד, מקבל בעיות, וכמו שאמרתי, לא להגיע למצב שמה שמניע הוא הפן הכלכלי. קל מאוד להישאב לדבר הזה, כי הרבה מהנדסים יעידו שהתחום הזה הוא תחום מסגשג, אבל כן להגיע למצב שנותן פתרון לבעיות ממשיות, בעיות אמיתיות, וחושב קדימה. זה יכול להיות בסיטואציה כזו או אחרת של אני מתכנן איזשהו צ'יפ או מיקרופרוססור, ואני רוצה להגיע למצב שאני לא פוגע בסוף בצרכן, בין אם זה בקרינה, או בין אם זה תכנונים פנימיים שקיימים, ושם אני רואה את עצמי. שם אני רואה את עצמי, גם אם זה כתיבת קוד, גם אם זה תכנון של מוצרים טכנולוגיים, לומד כמה שיותר, מתקדם כמה שיותר, מתאים את עצמי לטכנולוגיה, עונה על צרכים אמיתיים, ולגמרי לשם אני מכווין.
לא הכנתי אותך מראש לשאלה הזאת, ונשמע שאתה ממש, יש לך תוכנית ואתה יודע בדיוק מה אתה רוצה לעשות, אז שיהיה בהצלחה. דוקטור אפרת פרל, ראש תוכנית המצטיינים סמארט-אפ באפקה, ואפי מלכה, סטודנט שנה שלישית להנדסת חשמל, תודה רבה לכם.
תודה רבה.
תודה רבה.
כדי לשמוע את הפרקים הבאים, ירשמו לפודקאסט בספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר, או ביישומון האהוב עליכם. אני עידו קינן, להתראות.